שלום לכולם, שמי עודד נחשול. חלקכם מכירים אותי מתוכניות קודמות של חינוך קהילתי. קצת על עצמי. אז בעצם מאז פרוץ הקורונה הפכתי להיות סוג של פעיל חברתי, כמו רבים מאיתנו. ואחת השאלות שנשאלת באמת שוב ושוב זה מה עושים? איך מתמודדים? התוכנית היום מופנית בעצם לקהל הער, שמתמודד עם הרבה פחדים, חששות, חרדות, סיוטים וכו' וכו' וכו'. ואני מאוד מאוד אשמח לשתף איתכם ידע שחלקכם גם מכירים, פשוט איך מתמודדים עם המצב. אז בואו נתחיל. אז פשוט חשבתי איך אני בעצם מנגיש את הרעיון הכללי של התמודדות עם מציאות מטורפת. אני גם קורא לה מציאות אשלייתית, שפשוט מיועדת להכשיל אותנו ולהביא אותנו לכל המצבים של החרדות והחששות ו... וכו וכו וכו. אז אנחנו ניגע היום בכותרת שהיא מולכם, שבעצם הבנת המטריקס הפרקטי. כלומר, לפצח ולהבין איך להתמודד עם הטירוף שקורה. קצת רקע. מאז פרוץ הקורונה לחיינו, תחילת מרץ, רבים מאיתנו בעצם מרגישים תחת מתקפה, מתקפה של הממסד. חלקנו נחשבים ערים, מודעים למצב הקיים, חלקנו חווים את המציאות ושואלים פחות שאלות. ראש קטן, אנחנו מכירים את זה טוב טוב, מהמשפחות, מהחברים. בסופו של דבר, הציבור בכללותו נמצא תחת לחצים כבדים, אשר מופנים אלינו במגוון גדול מאוד של חזיתות. כלכלית, משפחתית, תעסוקתית, חינוכית, חברתית, תודעתית, ועוד ועוד. במצב זה עולות שאלות רבות. עולה לנו הצורך בעצם לשרוד את המצב ולנסות להתמודד באופן המיטבי שנוכל. אני אישית, כמו ששיתפתי אתכם, התעוררתי בתחילת מרץ 2020, אחרי שהבנתי מה קורה, הבנתי את הכל בבום. כלומר, הכל קרה לי ממש בימים ספורים, וההתעוררות גם לי, עם כל הידע וההבנה, הייתה לא פשוטה. היו לי משתף, היו לי סיוטים בלילה, היו לי חששות, כלומר, הממסד שאמור לשמור עלינו, בעצם בוגד בנו, ולא רק בוגד בנו, נלחם בנו בכל הכוח. ולזכותי אמר שהבנתי שאני אשאר במקום של ההבנה, וידעתי שאני אעבור את הפחדים. כלומר, אני אעבור את השלב של הסיוטים, ואני אגיע למצב של הבנה, ואני אחיה עם זה כמו שזה. ופה באמת המקום של לבוא לשתף אתכם בדרכים שאני אימצתי, שאני הבנתי, ובוא נצלול לעניינים. אז קודם כל הגדרות. אז מה אנחנו בעצם אומרים? אנחנו בעצם, רגע. קצת הגדרות. מטריקס, מציאות אשלייתית אשר נועדה לכוון אותנו לכיוון מסוים, אשר מקוון על ידי מי ששולט במטריקס, או בתמונת המציאות שהוא ירצה שנראה. הגדרה נוספת, מטריקס פרקטי. זה הגדרה שאני כמובן המצאתי, אבל לצורך השידור שלנו, מדובר ברמה הפשוטה של הבנת המטריקס, אשר קשורה לשופרות הממסד, גופי התקשורת, פוליטיקה, גורמי רפואה, חינוך ממסדי, רשויות המשפט וכו וכו. מלחמת התודעה, מצב בו מבוצעת שטיפת מוח שיווקית על ידי הממסד, על מנת לשמר מצב תודעתי וקיבוע תודעתי של אותו מצב אשר הממסד מעוניין שנאמין שזאת תמונת המציאות האמיתית. אוקיי? ההבדל בין מטריקס פרקטי למטריקס רוחני. אוקיי? זה, נעשה את זה ככה, טיפה ניגע במשהו עתידי שבהמשך אולי ניגע בו. אז זה כבר קשור למסע האישי שלי. וזה שיתוף, כאילו, שיתוף חשוב, כי אחרת לא הייתי פה. אז אני אישית עברתי בעצם שינוי. לפני, אני בן 45, בערך לפני 8 שנים, בחרתי לעבור ממצב של אתאיסט, שחסם את עצמו בצורה מוחלטת מול עולם הרוח. נתתי מקום לעולם הרוח, והפכתי להיות בעצם בן אדם מאמין. בואו נגדיר רגע טיפה רוח ברמה הכי פשוטה. זה אומר שיש יוצר לעולם, היוצר הזה יצר את הנשמה של כולנו, ובחר משיקולים שלו לשים את הנשמה שלי בגוף. זאת ההבנה הרוחנית, מפה אפשר להתחיל לדבר על מה שרוצים, אבל בסופו של דבר המסע שלנו בעולם הזה הוא מסע רוחני, הוא לא מסע של הגוף. אוקיי? באותו ברגע שבחרתי להאמין בעולם הרוח, נפתחו בפניי הרבה מאוד דלתות. זה באמת מטורף. כלומר, לעבור ממקום של, בצד אחד של אתאיסט, למקום של אדם מאמין, ופשוט להיפתח להרבה מאוד דברים, שבלי בחירה בעולם הרוח לא הייתי נחשף אליהם. אז בעצם את התוכנית, את השידור הזה, או את התוכנית, אני אחלק לשני חלקים. החלק שנעבור היום, אנחנו נגדיר אותו בתור המטריקס הפרקטי. זה יתייחס בעצם לרמה החומרית, לחוויית המציאות החומרית. אפשר להגיד, המצב הרגשי שנגרם לנו, כתוצאה של התמודדות עם מגוון החזיתות שהממסד יוצר לנו. המטריקס הרוחני התייחס להבנה שהגורם או השולט בתמונת המציאות הוא גורם רוחני שבא להכשיל אותנו. מן הסתם היום אנחנו לא ניגע בכלל בנושא הרוחני. אוקיי? אז אחד הדברים ש... אחד הדברים באמת שעוזרים לנו, זה כמובן השוואה לסרט הידוע, המטריקס. אז נאו ומורפיקס עשו לנו שירות גדול, נתנו לנו הצצה לעקרון הפעולה של המטריקס. אחת התמונות המשמעותיות בסרט היא הבנה כיצד אנחנו מוחזקים כעבדים, כעבדים, שימו לב, עבדים של המטריקס, ללא יכולת של יציאה. קצת נזכיר לכם באמת תמונות קשות. אני חושב שאתם זוכרים את התמונות האלה. אוקיי. אז התמונות קשות, אבל מדויקות. היום, לאחר כמעט שנתיים של מסע שיווק אגרסיבי ביותר שידע האנושות, הרבה יותר קל לנו, הערים, להבין את נושא העבדות למטריקס. השיעור שלנו מתחיל מגיל אפס. חיסוני חובה. חשיפה מתמדת לפרסומות ולשיווק. משחקי מחשב, חשיפה טכנולוגית. לא לדבר על פורנו היום לצעירים, שמשחית להם גם את ההבנה לגבי יחסי מין, ומשחית תודעה. מערכת החינוך שהופכת אותנו לחיילים. שירות צבאי, מוסדות אקדמיה ומוסדות רפואה, שכולם כולם פועלים לפי אותם סטנדרטים. ריצה בין מערכות בחירות, גושים שאינם קיימים, ימין ושמאל. הצגה של עימותים צבאיים. איראן, לבנון, עזה. היום אני מבין שחלק, וכולנו מבינים שחלק מהעימותים האלה בכלל מבוימים, ולא באמת באמת קיימים. יוקר המחיה, שגורם לנו להיות במין מצב שרידותי של לא נושמים, אז אין מקום לחשוב, אין מקום בכלל לפתח את התודעה, ולמעשה וכו וכו וכו, זה באמת באמת לא נגמר. ואז הגיעה הקורונה, ופשוט חשפה את הכל. אני חושב שהמשפט, מה שמופיע כרגע, הוא כמובן, הוא מובן לכולנו. כלומר, בסופו של דבר, הכל, הכל, הכל מתנקז למלחמת תודעה, אבל זה באמת, בעוצמה הזאת לא נתקלנו. יחד עם זה, ולדעתי האישית, הקורונה עשתה לנו שירות גדול, ובגלל העוצמה המוגברת של מלחמת התודעה, שבעצם מלחמת התודעה קיימת תמיד, אבל העוצמה שהפכה את הדברים בעצם ללא הגיוניים, התחילה בעצם להעיר את האנשים, ובזכות זה בעצם התחלנו להתאחד, ובעצם להבין באמת מה קורה פה, בנושא הזה של השירות של הקורונה, אנחנו ניגע בהמשך. זאת נקודה חשובה, כלומר, בסופו של דבר, הבחירה פה היא באמת באמת ברורה בין אמת ושקר, ולאנשי אמת, אז הנושא הזה של התעוררות זה בעצם ברכה. ואני חושב שבסופו של דבר האמת פה מחברת אותנו, את מי שבוחר להיות ער, ומבדילה אותנו ממי שבוחר להישאר בשקר ובמטריקס. כלי הנשק של המטריקס זה בעצם הכלים הכי עוצמתיים שמתנקזים לפחד והפחדה. זה היום מובן לנו. רוב האנושות כמובן נכנעת לאותם כלי הנשק, ומקבלת את תמונת המציאות, מגפה נוראה, הסכנות ממחלה, אבל ברגע שאותה האנושות או רוב האנושות מקבלת את ההכתבה הזאתי, באותו רגע האנושות הוכנעה לתכתיבי הממסד, ובאותו רגע כל מה שהממסד יגיד, אותם אנשים יעשו. וזה בעצם מה שאנחנו נתקלים, ובגלל זה גם תמיד עולה השאלה, איך האנשים החכמים האלה והמלומדים, איך הם לא רואים? איך הם לא רואים? הם לא רואים כי הם משותקים בתודעת פחד שהמטריקס יצר להם. מסקנות ביניים. נהיה ממוקדים. למטריקס ישנן שיטות פעולה רבות ומגוונות כדי להטעות אותנו ולקבע לנו מציאות שקרית. כלי הנשק היעילים ביותר הם כמובן פחד והפחדה. מטרת המטריקס היא להשאיר את רוב האנושות במצב של תודעת שקר. המטרה שלנו היא להבין את עקרונות הפעולה של המטריקס, ולבחור ולהישאר בתודעת אמת. ישנם אנשים רבים אשר בוחרים להישאר באזור הנוחות, ומעדיפים את תודעת השקר על פני האמת, ואנחנו מכירים את זה. משפחות מתפרקות, דיונים ברחוב, זה כאילו, זה פשוט, זה הנושא הזה של השקר מול האמת, וזה פשוט ממש הסתכלות על שני יקומים מקבילים. אנחנו, שאנחנו מבינים את האמת, חיים ביקום אחד, ורוב האנושות היה פשוט ביקום אחר, או במטריקס. אז בעצם כל הרעיון שלנו היום הוא באמת לבוא ולתת פתרונות. כלומר, זה מה שבעצם נרצה לעשות היום. אז אחד הדברים הכי משמעותיים שחשבתי עליהם, שזה כמו סיסמה, אבל זה בעצם הליבה של השידור היום, זה עקרון הבחירה החופשית. נחזור לסרט שלנו, לשתי הגלולות, האדום והכחול, אני חושב שכולנו זוכרים. אז העיקרון הזה בעצם מלווה אותנו כל רגע ורגע ביום. כלומר, מה מייחד אותנו בתור בני אדם או אנושות, אם תשאלו אותי, או אולי זה מובן מאליו, זה בעצם עיקרון הבחירה. אז באמצעות עיקרון הבחירה החופשית, נוכל להסתכל גם על המטריקס וגם על המציאות. האם אדם אשר קלו בתא קטן, הוא בוודאות קלו? אולי מבחינה פיזית כן, אולי אבל מבחינה תודעתית, הוא נמצא במקום אחר. כלומר, אם נבצע הפרדה בין הפיזיות שלנו והתודעה שלנו, נוכל להגיע למקומות אחרים לגמרי בזכות אותה תודעה חופשית. אז לפי העיקרון הזה, ונגדיר אותו עיקרון התודעה החופשית, נוכל להביט על המציאות באופן אמיתי כמובן, תמיד זה חייב להיות אמיתי, אבל נוכל להביט על זה באופן שישרת אותנו וחזק אותנו כדי להתמודד עם המציאות ובעצם עם אתגרי היום-יום. אז למעשה אנחנו מדברים פה בכלל על הצעה או הזמנה שלי למבט אחר על התקופה, ונמנה עכשיו כמה פרמטרים שבעצם יאפשרו לנו להתמודד עם המציאות, ונתחיל. האם אנחנו בטוחים שהתקופה הנוכחית היא כל כך כל כך אפלה וחשוכה ומסכנה וכו וכו וכו? בואו נבחן. אז לגבי קובע חוקים, לגבי קובעי המדיניות, אין ספק שהם מתנהלים וקופים עלינו בעצם צורה מאוד מאוד אפלה של התנהלות וחיים. כמובן שגם נוכל להיזכר בתקופות בהיסטוריה, זה ברור לכולם. אם נבחן את התקופה ואת ההזדמנויות שהתקופה נותנת לנו, נוכל בעצם לזהות דברים די מדהימים. שוב, לפי אותו עיקרון של בחירה. אז בוא נביט אחרת. התעוררות. זה לא מובן מאליו, כי אני למשל, לפני הקורונה בכלל לא הייתי מודע. כלומר, בן אדם חושב, שואל שאלות, אבל לא מודע. כלומר, בעצם הבחירה שלי, תמיד להיצמד לאמת, אז ההתעוררות מבחינתי היא טובה. כלומר, אני הולך יד ביד עם האמת וההתעוררות, ולי אישית זה טוב. מקווה שגם לכם. חשיפת האמת מול השקר. עוד פעם, זה נגעתי בזה, אבל אני חושב שזה משהו שהוא באמת, באמת בליבה. כלומר, יש הרבה אנשים, ושוב פעם, זה כמו בסרט, שתדברו איתם ויגידו לכם, עזוב אותי בשקט. עזוב אותי בשקט, לא רוצה לשמוע, ממש מין סגירה של העיניים, סגירה של התודעה, סגירה, וטוב להם להישאר בשקר שלהם, וממש השקר, כאילו, הם חושבים שזה משרת אותם. אז לאנשי אמת, זה דבר מופלא. כלומר, לא. זאת האמת, אני מקבל את האמת, ובעצם זה שאני באמת כבר טוב לי. שיחה לה. בניית עולם חדש, כמובן, רבות דובר, רבות ידובר, אבל זה אמיתי. כלומר, עצם זה שאנחנו מתנתקים מהממסד, זה הזדמנות לעולם חדש, ואני חושב שזה קסום. כלומר, זה לא פחות מקסום. בכל החזיתות, גם במציאת בני זוג ערים, נושא של חינוך, לנפץ את המערכת הישנה, הנושא של משפט, בתי המשפט, להבין שזה באמת, אני חושב שיש פה משהו שהוא מופלא, לא פחות. נושא של חברויות, כלומר, כולנו בעצם נקרא לזה מרעננים שורות. פתאום גל של אנשים שפתאום אתה פשוט יש על מה לדבר, ואתה מרגיש שאתה מחובר לאיזה משהו חדש. כמובן שיש הרבה אנשים גם שחווים בדידות ואובדן של קשרים וחברים ואפילו משפחה. אבל עוד פעם, מי שבוחר בכוח להיות בתודעה של שקר, אז גם יותר טוב לנו כנראה לא להיות קרובים אליו, לפחות לא מבחינה של חברויות ושיתופי פעולה. מתוך תקווה שבהמשך הם יתעוררו ויצטרפו אלינו. התקרבות רוחנית, עוד פעם, בנושא הרוחני אני לא אגע היום, אבל אישית, אם תשאלו אותי מה קורה בעולם, אז בעצם מה שקורה זה מהלך רוחני גדול, שנותן גם את האפשרות לאנשים שמתעוררים, להבין שיש פה משהו גדול, גדול מאיתנו, ובגלל זה אני גם הוספתי את הנושא הזה של התעוררות רוחנית או התקרבות רוחנית, ועוד פעם, לא ממקום אפילו דתי, ממקום של יש פה משהו גדול מאיתנו. אוקיי, המשך הצעה, הזמנה למבט אחר על התקופה, אנחנו ממשיכים באותו רעיון. כלומר, יחד עם ההבנה של המציאות באופן אובייקטיבי, כלומר, המציאות היא מציאות, נוכל לבחור באופן סובייקטיבי, להביט על המציאות באופן מואר. שהמציאות בעצם היא בסופו של דבר, היא אפילו טובה לנו. כבר אמרתי, אבל אני באמת חושב שאנחנו נמצאים במציאות או בתקופה עם הרבה מאוד הזדמנויות, אז אני לא אחזור על זה. ועוד פעם, אם אנחנו רוצים לנפץ את המטריקס, אז שוב פעם אנחנו חוזרים לנושא של התחברות לאמת. המשך ההתמודדות, אין לשפוט את המציאות. זה נושא מאוד מאוד חשוב, כי בעצם אנחנו מתעסקים המון זה טוב לנו, זה רע לנו. בואו ננסה להסתכל על זה טיפה אחרת. ההזמנה או ההצעה היא בעצם להסתכל על המציאות בתור בעצם שזה מה שיש, זה מה שקיים, המציאות, העובדות והאמת, זה ככה. אנחנו לא באים ולא מתפקידנו לבוא ולהתחיל לפרש, זה טוב לנו, זה רע לנו, אנחנו לא באמת יודעים, ובסופו של דבר אפילו אפשר להסתכל על זה ולבחור כשזה אפילו טוב לנו. איך? כי הבנו. יש פה תקופה באמת מיוחדת עם הרבה אפשרויות. אז רק אני אתמצת את זה. בתור בני אנוש, היכולת שלנו לדעת מה טוב ומה רע, הרבה פעמים מאוד מאוד מוגבלת. אנחנו לא באמת יודעים. לפעמים דברים שנראים לנו מאוד 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 רעים לנו, בסוף מסתברים כטובים לנו. אפילו אובדן של עבודה, אפילו של אנשים, אנחנו לא באמת יודעים, אנחנו לא יודעים איך דברים יסתדרו, ולכן יש לנו את האפשרות לבוא ולהגיד, אני לא שופט. לא שופט את המציאות, כמובן. רק נסכם את זה, כלומר, עצם זה שאנחנו באים ושופטים את המציאות, ואומרים, זה, זה, זה רע, זה, זה, זה מטביע אותנו חזרה במטריקס, שבא בעצם להכשיל אותנו. אז אם נרצה לפתוח את התודעה שלנו למקומות הפרקטיים, זוכרים, אנחנו מדברים על להבין את המטריקס הפרקטי, אז אנחנו בעצם נבוא ונגיד מה אני יכול לעשות כדי לשפר את תמונת המציאות. כמובן, לפי בחירתי. אוקיי? טיפ של מנצחים, מעבר מפסיביות לאקטיביות. זה נושא מאוד מאוד חשוב, וזה נושא שגם קל להבין אותו. כלומר, אחד המצבים הכי גרועים לאנשים, לכל האנשים, זה מצב של חוסר אונים. חוסר אונים זה קטסטרופה, או חוסר ודאות. כלומר, במצב שהוא, אתה לא עושה כלום, אז אתה הולך ויורד ודועך, וזה בדיוק לא המטרה שלנו. אז מצב של חוסר אונים מביא אותנו להרגשת חולשה, לאיבוד שליטה על חיינו, שזה גם הרגשה של איבדתי שליטה, ואני מתחיל להידרדר ולדעוך, ואפשר למנוע את זה. פשוט אפשר לעצור את זה ולהחליט שאנחנו בעצם כן עושים. כלומר, מתוך ההבנה שאנחנו לא יכולים להשפיע על הכל, עדיין בבחירה שלנו, כל אחד לפי זמנו, לפי כישוריו, יכול לעשות, ויכול לעשות הרבה, בלי להמתין שמשהו אחר יקרה. או שמישהו אחר יבצע את זה בשבילנו, או שלא להמתין. פשוט לבחור מה אפשר לעשות ולעשות. אז שוב דיברנו על הנושא של עמידה על הגדר, לא לעשות את זה. זה מתכון ודאי לדיכאון כרוני, ויכול להיות שיש חלקנו או חלקכם נמצאים באיזשהו מצב של דיכאון כרוני ואפילו לא מודעים לזה. צריך פשוט לקטוע את זה. להבין, לקטוע, והמטרה פה בעצם זה לתת כלים לקטוע כל אפשרות של הידרדרות תודעתית ומנטלית. אז מתוך ההבנה שאנחנו בשדה קרב של תודעה, מומלץ לבחור אפיקי פעילות שרלוונטיים לנושא של תודעה, אבל זה, בסוף הכל מתחבר. כלומר, למשל, נושא של מאבק בכפיית החיסונים, שזה גם שיווק ותודעה נגד הטירוף, קידום של מסגרות של חינוך אלטרנטיבי, פעילות שטח, הפגנות, פעילות ברשתות החברתיות. Just name it. פשוט לבחור משהו ולעשות. אז באמת עלינו בסופו של דבר לזכור שאין לנו שליטה על מה שיקרה, אבל יש לנו שליטה על ההוויית חיים שלנו בכל רגע נתון, ובעצם באיזה תודעה נבחר להיות. נעבור לנושא קצת יותר מורכב, ניתוק הרגש מהמצב. זה באמת רמה יחסית מורכבת, אבל ניגע בה בקטנה ככה. כן, אז אפשר להרחיב באמת על הנושא הזה שידור מלא ואפילו כמה שידורים, אבל ככה ניתן איזה טיזר קטן. אני חוויתי את הנושא הזה בצורה מאוד עוצמתית, כלומר, זה לא סתם שאני מביא לכם את התוכן הזה, זה בא מתוך התנסויות אישיות שלי וחוויות אישיות, שההבנה היא באמת הבדלה בין מושג שנקרא רגש והרגשה. כלומר, ברגע שנוכל לנתק את הרגש מהמציאות, לא לתת לזה כל מיני תיאורים רגשיים, יהיה לנו הרבה יותר קל. לגבי הרגש, אנחנו נגדיר את זה בתור מצב אשלייתי, שמציף אותנו וגורם לנו לבלבול ואחיזה חלשה יותר במציאות. אנחנו יודעים, שנאה וקנאה ואכזבה ואגו ויש עוד כל מיני, זאת המשפחה שאני קורא לה משפחת הרגש, שהיא משפחה אשלייתית שמכשילה אותנו. ההרגשה, זה הדבר היותר מעניין, תוגדר כתובנה המתבססת על משהו אמיתי, משהו אמיתי שקרה לנו, למשל הרגשה מסיפוק על קידום שקיבלנו קידום בעבודה, או הרגשה של שמחה על מתנה שקיבלנו. אנחנו מתמלאים, לא ברגש, מתמלאים בהרגשה שנובעת ממשהו אמיתי שקרה. בסדר? עוד פעם שימו לב, אשליה מול אמת. אז פה זה באמת רק נושא של טיזר, אני לא אגע בזה, אולי יהיה לזה שידור נפרד. אז איך בכל זאת נאמץ גישה של ניתוק הרגש מהמצב? נחזור לעיקרון הבחירה התודעתית החופשית שלנו. נתמקד רק מה שביכולתנו להשפיע או לשנות. דרך אגב, באמת ביכולתנו לשנות הרבה מאוד. כלומר, ביכולת של אדם אחד לעשות הרבה הרבה מאוד, אנחנו יודעים את זה, יש לנו הרבה מאוד דוגמאות, אבל לא להפחית ולא להמעיט ביכולתנו. לא להגביל את עצמנו, בעצם. אז נתרגל, כי בסופו דבר זה תרגול, כלומר, קיבלנו את הידע, התחברנו לידע, עד שלא נבוא ונתרגל ביום-יום את הידע, זה לא ייכנס, זה לא ייכנס לנו. כל דבר צריך לתרגל ולהיזכר ולהשקיע מאמץ, כדי שהוא בעצם ייכנס לנו לתודעה, אז לתרגל תודעה שאינה שיפוטית לגבי המצב. נזכיר לעצמנו שהעולם הזה אינו זמני. אנחנו לא באמת יודעים כמה זמן נחיה, ומה יש אחרי העולם הזה בעולם הבא. בבודהיזם זה מופיע הרבה, הנושא של attachment.
אומרים שהשקופית שלך נתקעה, תקועה.
אז רגע. אז אולי...
השקופית שלך, תעביר שקופית.
אוקיי. ככה, להעביר?
וזה, השאלה אם זה עובר על המסך.
לפי דעתי עכשיו זה במסך, כן. בסדר? יכול להיות, אבל לא יראו אותי. טוב, בסדר, נשאיר את זה ככה. אז עכשיו זה בסדר.
אוקיי.
כן, אני אשאיר את זה ככה. כן? נשאיר את זה ככה. בסדר גמור, סליחה על ההפרעה. אז נחזור לנושא של attachment, זה נושא באמת כבד. כלומר, יש לנו attachment לכל דבר, כמעט, כלומר, עוד פעם, בבחירה שלנו לנתק את ה-attachment, אבל גם attachment לנושא של החיים. כלומר, זה באמת, זה רמה גבוהה, אבל גם את זה אפשר לתרגל. ולבוא ולהגיד בצורה באמת פשוטה ואמיתית, אנחנו זמניים פה, אנחנו לא באמת יודעים כמה זמן נהיה פה, ויש לנו את היכולת לבוא ולהגיד, אנחנו לא אוחזים את החיים בכל הכוח. כלומר, מצד אחד אנחנו חיים בכל הכוח, אבל אנחנו חיים בתוך ידיעה שמתישהו החיים ייגמרו כך או כך. אז לא כל הזמן להתעסק בנושא הזה של מתי אני אמות ואיך אני אמות, פשוט לחיות הכי טוב שאפשר בכל רגע ורגע. זה באמת משהו שגם שווה לתרגל, הנושא של הוויית חיים. כלומר, עוד פעם, אני יכול לבחור ולבוא וכל רגע להתקטנן ולהגיד ולהיזכר בהוא שלא נתן לי ובחיסונים שדופקים לי את הכניסה לעבודה ואת הטיסה שנדפקה לי, או שאני בא ואני אומר, אני כל הזמן שומר על אנרגיות גבוהות, אני אופטימי. אני לא נותן לעצמי ליפול ומסתכל כל הזמן על החצי כוס המלאה. כדי לחיות חיים באמת יותר מלאים ולתת ערך לכל דקה. כל דקה שאנחנו חיים, כל דקה שנבוא ונהיה יותר פסימיים ושליליים, אנחנו בעצם בזבזנו דקה מהחיים. אז עוד פעם, לרכז אנרגיות על חשיבה חיובית, ולנתק כל הזמן את החשיבה על מה יהיה, וכמה זמן יחיה, ולהתרכז במה שכאן ועכשיו. אז באמת, שקיעה במחשבות על העתיד, באמת יכולה לדחדך אותנו. כלומר, כי אנחנו כן ערים. אנחנו מבינים שמה שקורה בעולם, ומקבלי החלטות, ואנשים הכי חזקים בעולם, מתכננים לנו עתיד מאוד מאוד אפל. אבל תזכרו, ותזכרו היטב, זה שהם רוצים ומתכננים, כל הכבוד להם. לא בטוח שהם יצליחו בתוכנית שלהם. אז האלמנט הזה, על ההבדל בין מה שהם מתכננים לבין מה יקרה בפועל, שלעולם לעולם לא נדע מה יקרה בפועל עד שזה יקרה, מה אכפת לנו? בוא נשאר אופטימיים, בוא נתחזק, בוא נקווה שהשקר שלהם יתנפץ. לא נשקע במטריקס שהם בנו לנו. סיכום, מקווה שזה לא היה ארוך מדי. אז מתוך הבנה שאנחנו במלחמת תודעה, אז מובן שגם הכלים שלנו להתמודד ולנצח, אלו כלים תודעתיים. ככל שנרחיב את המבט שלנו על המצב מלמעלה, מבט על המטריקס, מבחוץ, כך יוקל עלינו להתנתק מבחינה רגשית מהמצב ונשאר בשליטה עצמית עדיפה, או במילים אחרות, נוכל להתנתק מהמטריקס. אני רק אתעכב על זה טיפה. את המטריקס אי אפשר לנצח, כי זה לא שאנחנו, כי זה עניין תודעתי. הנושא שלנו בעצם זה להתנתק מהמטריקס. ברגע שהתנתקנו מהמטריקס ויצאנו מהתודעה השקרית של המטריקס, אז ניצחנו אותו. כלומר, זה ממש הבנה של להסתכל על המטריקס מהצד ולבחור להתנתק בשלבים. כל אחד לפי השלבים שהוא מצליח. במצגת הנ"ל דיברנו על 4 דרכים עיקריות להתמודדות תודעתית. הזמנה למבט מואר על התקופה, כלומר, תקופה עם הזדמנויות, ותקופה שהיא באמת תקופה של התעוררות. אין לשפוט את המציאות. מעבר ממצב פסיבי לאקטיבי, כל אחד לפי יכולותיו. אימוץ גישה של ניתוק רגשי, והסתכלות אובייקטיבית על המצב, מצד שני, התחייבות עצמית להוויית חיים אופטימית וחיונית. הכלל המנחה, שוב פעם, לכל הנקודות, זה עוד פעם הבחירה תודעה חופשית. ותודעה חופשית שמשרתת אותנו, לא משרתת אף אחד אחר. המטריקס תמיד יעשה את הכל כדי להכשיל אותנו ולהטביע אותנו בתוכו, כלומר להחזיר אותנו לשקר, לאשליה. דרכי הפעולה של המטריקס הם באמת רבות וערמומיות, ראינו את זה, ואפשר עוד להעמיק בזה הרבה, אבל לשיעור הזה, לשידור הזה, זה באמת מספיק. אנחנו בעצם צריכים לזהות את הפעולה של המטריקס, כדי שנוכל בעצם להימנע. כלומר, המטריקס תומן לנו מלכודות, והרעיון הוא בעצם להביט על המלכודות מהצד, ופשוט להתחמק מהמלכודות, לעבור ליד המלכודות. הניצחון על המטריקס הוא בעצם פענוח, הבנה, ואחר כך יישום. כלומר, בלי שלב של יישום, אנחנו נשאר בעצם כלואים במטריקס. ויישום, זה מה שאמרנו, זה גם יישום תודעתי, וגם יישום של לעשות עבודה. לעשות עבודה, לפעול, גם בזה נגענו. טוב, אני מקווה שלא היה ארוך מדי. אז באמת, המון המון תודה. אני נראה פה אם יש איזה שאלות. אני רואה פה שאין איזה משהו באמת מיוחד, אבל תוכלו גם להמשיך לשאול שאלות, אולי זה באתר או מה שיהיה. אני גם אעלה את המצגת עם קישור. אני מקווה שזה יתאפשר ותוכלו להסתכל. ואני מאמין שניפגש בפרק הבא. סלימה, בלי טקס, נכון? כן. אז תודה לכולכם. אני מבין שקצת היה ככה קצת הבדלים בין הכיתוב למה שנאמר, אבל אני מקווה שהמסר עובר. וזהו, ונתראה בשידור הבא, והמון המון חוזק ואנרגיות טובות, להתראות לכולם.